אנחנו רוצים לתת קצת הנחיות לתרגול. כשמתרגלים תשומת לב, אז קודם כל אנחנו רוצים להקדיש תשומת לב לתנוחה שלנו. אני לא אדבר על זה כרגע הרבה, אנחנו רואים שיש איזשהו עניין לתנוחה, אז בהמשך היום אנחנו נציע לכם להישאר כמה דקות באולם, אחרי סיום אחת הישיבות בהמשך, ונעזור לכם למי שצריך בזמן עם התנוחה. אבל אולי רק במילה, ההנחיה הפשוטה היא למצוא תנוחה שתהיה גם נוחה וגם יציבה. איכשהו לשלב את שתי האיכויות האלה. אין תנוחה שהיא התנוחה הנכונה. בחלקנו יש אולי כל מיני אימג'ים בראש של דמויות כאלה ואחרות, ושנראה שככה צריך לשבת, אבל זה באמת באמת לא חשוב איך אנחנו יושבים, כל אחד בנוי בצורה אחרת הגוף, אז זה יכול להיות על כריות, מי שצריך לשבת על כיסא, הכל בסדר. תנסו לבדוק לאלה שלא מנוסים מה זה נוחה ויציבה בשבילכם. משהו שמצד אחד נשען היטב על הקרקע, על הכרית, מחובר טוב, שיש בסיס טוב. מצד שני, משהו שצומח בכלילות מתוך האגן, עם עמוד שדרה יחסית ככה ישר. אני מאוד מהסס להגיד את המילה זקוף, כי יש לה קונוטציות קצת מוקשות, אבל באנגלית יש מילה מאוד יפה שנקראת upright. upright זה קצת יותר... ותחשבו קצת על מה התנוחה אמורה לגלם. זאת אומרת, התנוחה, הגוף משדר איזה מסר לתודעה. אז איזה מסר היינו רוצים לשדר לתודעה? מה היינו רוצים להזמין את התודעה? איזה סוג של יציבות? איזה סוג של כלילות, פתיחות? משהו עם, מה שנקרא באנגלית, dignity. כזה, אני מוכן, אני פה, אני מוכן לקבל את מה שיהיה ולהיות עם מה שיהיה. המקור של התרגול שאנחנו מתרגלים ולומדים הוא מאוד מאוד מסורתי. קרוב לוודאי שזאת הייתה, אלה היו תרגולי המדיטציה שהבודה המקורי, סידהרתה גוטמה, לימד והדריך את התלמידים שלו, הנזירים והנזירות והלא נזירים והלא נזירות שהיו לו. ויש המון המון דברים שאפשר להתבונן בהם. כן, המון מושאים, המון מוקדים לתרגול, אבל אולי אפילו אינסופי, אבל בכמה טקסטים מרכזיים, אחד נקרא סאטי פטנה, ואחד שמתעסק בו ברטריט הזה שנקרא אנה פנה סאטי, אני תכף אגיד מה זה, אבל בשניהם הנשימה היא הדבר שאיתו מתחילים, ובדרשה שאנחנו נעסוק בה זה לא רק הדבר שאיתו מתחילים, אלא הדבר שאיתו הולכים כל הדרך. כמו שפעם אמר איזה מורה ששמעתי באנגלית, הוא אמר, The Buddha breathed all his way to enlightenment. כן? אין, הנשימה זה לא רק להתחלה, הנשימה יכולה להיות מקומית. אז אנחנו מתבססים על טקסט שנקרא אנה פנה סאטי סוטה. סוטה זה לשמוע, כן? זה דרשה שמישהו שמע את הבודה אומר וכתב את זה מתישהו. וסאטי זה תשומת לב, מיינדפולנס, קשיבות, ואנה פנה זה נשימה. אז בעצם זה הטקסט הוא הדרשה על תשומת הלב לשאיפה ולנשיפה, כן, לנשימה. ולפני שנגיע לטקסט, להנחיות עצמן, קצת על הלפני, כי זה מאוד יפה, מי שלא מכיר כל כך את הטקסטים העתיקים האלה, אז הסיטואציה שמתוארת שם בטקסט היא איך הבודה שנמצא בצפון הודו, יושב עם הרבה הרבה התלמידים שלו, וזה ליל ירח מלא, שזה תמיד יום מאוד משמעותי במסורת. ואז יש איזה קטע שהוא מתחיל, הוא משבח את האספה שהוא נמצא בה, עם האנשים שהוא נמצא בה. והוא אומר, המבורך זה הבודה, ישב תחת כיפת השמיים, מוקף בסנגה הנזירית, הוא סקר את הסנגה השקטה של הנזירים, פנה אליהם ואמר, נזירים, האספה חופשייה מפטפטת. האספה נעדרת פטפטת. האספה כזו מבוססת אך ורק על העיקר, אך ורק על התמצית. שיבח את החופש מדיבורים מיותרים. ואז הוא מדבר על כל מיני, מספר על כל מיני תרגולים שונים שהתלמידים מתרגלים, ואז הוא מדבר על הערכה הגדול של תשומת לב לנשימה, לתרגול של תשומת לב לנשימה, ואז הוא אומר, נזירים, תרגול תדיר ורצוף של תשומת לב לשאיפה ולנשיפה, נושא פירות ויתרונות רבים. כאשר מתרגלים את תשומת הלב לשאיפה ולנשיפה באופן רצוף, מממשים את ארבעת המוקדים של תשומת הלב, מממשים את שיבת אברי ההתעוררות, וכך מממשים את הידיעה הבהירה ואת השחרור. ואז בהמשך הטקסט הזה הוא מסביר איך אפשר ללכת את כל הדרך עד להתעוררות מלאה על בסיס הנשימה. ונכון, במהלך הימים בהנחיות נעבור חלק-חלק, אז אני אגיד רק באופן כללי מה הם החלקים האלה. יש שם בעצם ארבעה חלקים או ארבעה שלבים. בשלב הראשון הוא מדבר על עבודה עם הנשימה ועם הגוף, איך להתבונן בנשימה ובגוף, איך לטפח יחסים, בוא נגיד, נבונים ומיטיבים עם העובדה שאנחנו שרויים בגוף פיזי, יש לנו גוף פיזי. אחר כך יש חלק שני שבו הוא מדבר על איך עובדים עם התודעה, עם הממד הלא פיזי של הקיום שלנו, הממד המנטלי. החלק השלישי זה חלק שבו הוא מדבר על איך מטפחים בתודעה איכויות יפות, איכויות טובות, איך עובדים עם תודעה שהיא מסופקת, שהיא יציבה, איך מטפחים בה סיפוק ויציבות, ריכוז, מרחביות, spaciousness. ואת זה כמובן קשה לעשות כשהמיין מאוד נסער ומלא בזזית, ולכן השלבים הקודמים שעוזרים לאסוף את התודעה, להשקיט את התודעה, להצליל את התודעה מהמילה צליות. והחלק האחרון זה איך אנחנו מטפחים בעזרת ההתבוננות בנשימה עם תובנות משחררות ביחס למה זאת ארעיות, impermanence, מה זה חופש מהשתוקקות. רואים, כאן זה כבר ממש העומק של התרגול, וזה עדיין עם הנשימה. אז זה overview, זה הסקירה הכללית של שלבי התרגול שנעבור עליהם במהלך הרטריט, אבל היום אנחנו רוצים להתמקד בנשימה בתור עוגן לתרגול שלנו, וזה משהו שכבר התחלנו אתמול, ואני חושב שמהר מאוד, מי שעוד לא מכיר את זה, מהר מאוד קל לראות שזה פשוט אבל לא קל להתמקד בנשימה, כי יש כל הזמן מחשבות, ואנחנו פתאום מתעוררים לגלות שאנחנו כבר מזמן לא עם הנשימה, והיינו באיזה חלום בהקיץ, בהפנטזיה, באיזה פרשנות, ניתוח, דאגות לגבי החשבונות, לגבי העבודה, לגבי המשפחה, לגבי האוכל פה, לגבי החדר, לגבי נזג אוויר, לגבי החתולים, לגבי... אני יכול להמשיך לדבר עד הערב, כן. ואז הנשימה פשוט עוזרת לנו, היא עוגן בשבילנו, כדי שלא נלך לאיבוד במחשבות האלה, כן? כל פעם אני אזכר מחדש מה בעצם קורה, מה שקורה עכשיו זה שאני יושב ונושם, זה מה שקורה. וכל המחשבות, הגלים האלה, הסוחפים האלה הם דמיון, הם פרשנויות ופנטזיות. ולאט לאט אנחנו בונים איזושהי יכולת שנקראת ניקוד חד נקודתי של התודעה. וכשיש ניקוד חד נקודתי של התודעה זה מביא שלווה, זה מביא בהירות, זה מביא יכולת ראייה, וזה עוזר לנו להמשיך ולשים לב לעצמנו מרגע לרגע, ולהכיר את עצמנו, לראות מה קורה איתנו בכל רגע. אחד הדימויים לתהליך הזה של ההתעגנות בנשימה, הדימויים המסורתיים, זה דימוי של הפיל הפראי שאנחנו מנסים לאלף אותו על ידי זה שקושרים אותו לאיזושהי יתד או עמוד עם חבל חזק, ו... הפיל משתולל ומשתולל ומשתולל, ולאט לאט לאט הוא נרגע. ואחרי שהוא נרגע, אז אפשר סוף סוף להתחיל לדאוג לו, לטפל בו, לתת לו אוכל. ובשלב מסוים כבר לא צריך חבל ולא צריך עמוד, ו... ואפשר להיעזר בפיל כדי לעשות כל מיני עבודות, למלא כל מיני משימות, הוא יכול להיות מועיל. אז הפיל הזה כמובן זאת התודעה שלנו, שבהתחלה היא כמו משהו די פראי. ותשומת הלב היא החבל שקושר אותנו, את התודעה אל העמוד שהוא הנשימה. הנשימה היא היתד או העוגן. ואז אפשר להתייחס לזה כמו תהליך של אילוף, אבל במובן הטוב של המילה, לא אילוף אכזרי, אלא אילוף שמאלף, מאלף עם לב טוב, עם הרבה חוכמה. ולאט לאט מה שיוצא מזה, הפרי שיוצא מזה, זו תודעה שהיא מאוד חדה, ממוקדת, ויש לנו את היכולת לכוון אותה לאן שטוב ומועיל לכוון אותה, ולראות בצורה ברורה מה יש לנו מול העיניים. זאת ויפאסנה, ראייה בהירה, ראייה חודרת. למה דווקא נשימה? לפעמים אנשים שואלים, למה דווקא בודה בחר בנשימה? יש הרבה סיבות, אולי קצת אני אגיד, כמה, 5 סיבות. אחת זה שהיא פשוט מאוד זמינה, מאוד קל למצוא את הנשימה, כל אחד יכול להרגיש איפה הנשימה. היא נמצאת איתנו לא רק כשאנחנו יושבים על כרית, אלא גם כשאנחנו הולכים, מתקלחים, חותכים ירקות, שוכבים במיטה, תמיד יש נשימה. מהלידה ועד המוות יש נשימה. היא לא פוסקת. נשימה זה גם לא תהליך קונספטואלי, אנחנו לא צריכים לחשוב על הנשימה או לנתח משהו כדי לחוות אותה, היא תהליך מאוד חווייתי. אז זה חלק מההנחיה כשאנחנו אומרים להתבונן בנשימה, זה לא לדמיין אותה, זה לא לחשוב איך זה נראה כרגע שאני נושם, אלא פשוט להרגיש את החוויה של הנשימה. והדבר האחרון שטוב בהתמקדות בנשימה זה שתמיד עכשיו, הנשימה מתרחשת רק בהווה. וברגע שאני מחובר לנשימה, אני מיד ממקם את עצמי ברגע ההווה, שזה דבר בעל ערך מאוד גדול. אפשר למצוא את הנשימה בגוף, את ההרגשה הזאת, בכמה מקומות. המקום הכי קל בדרך כלל לרוב האנשים זה בבטן, אז פשוט אפשר להרגיש, ואם רוצים אפילו לשים יד על הבטן ולחוש איך באופן טבעי הבטן עולה ויורדת עם הנשימה. יש כאלה שמעדיפים להרגיש אותה בחזה, שמתרחב ומתכווץ. אפשר להרגיש אותה, זה קצת יותר עדין, אבל בקצה האף יש חיכוך בין האוויר שנכנס ויוצא לבין קצה המחיריים והאזור שמעל השפה העליונה. יש שם חיכוך, לפעמים יש תחושה של חום או קור של האוויר, אולי אפילו לחות מסוימת או יובי של האוויר. אז אם אתם רוצים ואתם לא יודעים, אז אפשר עכשיו לקחת איזו נשימה עמוקה ולראות איפה המקום שהכי ברור לי להרגיש את הנשימה. זה יכול להיות גם אגב כל תחושת הנשימה, אפשר פשוט להרגיש את המכלול הזה. אבל מה שחשוב זה שזאת תהיה תחושה פיזית. אתם ממש תרגישו את התנועתיות של הנשימה, איך היא יוצרת לכם תנועה בגוף, כן? באופן טבעי. כן? אז נשימה אחת לא טבעית, נשימה אחת עמוקה, ואז פשוט תמצאו לכם את העוגן, תמצאו לכם את המקום, שהוא המקום שאתם רוצים להתאגן בו, ומרגע שמצאתם מאוד מומלץ לא לברוח משם, ולא כל פעם לדלג למקום אחר, אלא להישאר עם מה שבחרתם, ובעזרתה לשמור על תשומת הלב קבועה. עכשיו הבודה בדרשה הוא מסביר איך להתבונן בנשימה. אז קודם כל הוא אומר שכשאנחנו שמים לב לנשימה אנחנו רואים שיש כל מיני נשימות. למשל יש נשימה ארוכה, יכולה להיות שאיפה ארוכה, משאיפה ארוכה או שתיהן, ולפעמים היא קצרה. כן? לפעמים יכול להיות שהשאיפה היא קצרה והנשיפה היא ארוכה או להפך. אבל הרעיון הוא שלא כל נשימה היא אותו דבר. אז אנחנו פשוט מוזמנים לעצום עיניים אם רוצים, וגם לא חייבים לעצום עיניים, אבל מי שעצימת עיניים הרגישה לא עולה, לא נוח, אז אפשר גם לתרגל עם עיניים פקוחות, אבל אפשר להגיד חצי פקוחות ובורות ככה ברצפה שלפנינו או במה שלפנינו. וזהו, פשוט יודעים, עכשיו יש שאיפה, עכשיו יש נשיפה. וכדי לזהות מה האיכות של הנשים, שאיפה ונשיפה, אז זה אומר שההתבוננות שלנו היא לא איזה משהו מרוחק וקר, אלא שהוא לכאורה מובן מאליו, ואולי יכול להתאפס כקצת סתמי, אבל בואו נתחיל לראות מה זאת הנשימה הזאת, וכמה דברים אפשר לזהות שם, כמה תחושות, כמה ניואנסים. יש לה התחלה, אמצע וסוף, היא דועכת, ואז יש מרווח של הפסקה, שאין שאיפה ואין נשיפה. אפשר לראות שזה לא רק נשימה ארוכה וקצרה, יש עוד כל מיני מאפיינים. היא יכולה להיות עמוקה או רדודה, יכולה להיות חלקה או מחוספסת, יכולה להיות רציפה או מקוטעת. אפשר לראות שהיא משתנה בגלל המון דברים, בגלל שפתאום כואב לי משהו, משהו משתנה בנשימה, פתאום עוברת בי איזו מחשבה, זיכרון של משהו, או תכנון על משהו שאני מחכה לומרת, פתאום משהו משתנה בנשימה. עולה איזשהו מצב רגשי, כלשהו, משהו קורה לנשימה. נשימה היא לא, היא בודד, היא קשורה בהמון המון חיבורים לכל המכלול של הקיום שלנו. פתאום שומעים איזה צליל, כן? נעים, לא נעים, משהו קורה לנשימה. לפעמים מה שקורה לנשימה הוא משהו מאוד חד, ברור וחזק, ולפעמים זה שינוי מאוד עדין, ניואנס. אבל זה מה שקורה לנו בתרגול הזה, בהדרגה אנחנו מתחילים לשים לב גם לניואנסים, הם לא עוברים לנו מתחת לרדאר, אנחנו רואים גם דברים קטנים. חשוב להגיד שזה תרגיל של התבוננות בנשימה, זה לא תרגיל נשימה. זה לא כמו פרניאמה ביוגה או תרגילים אחרים בנשימה מעגלית, או משהו שאולי חלק מכירים. זה לא תרגיל נשימה, זה תרגיל של התבוננות, שאנחנו משתמשים בנשימה בתור משהו כדי לפתח את יכולת ההתבוננות שלנו. אז תנסו להיות כמה שיותר, או לאפשר כמה שיותר לנשימה שתהיה טבעית, שתהיה ספונטנית. לפעמים בעצם זה שאני מתבונן בנשימה, אני מרגיש שזה גורם לנשימה להשתנות. אז לא צריך להילחם בזה, זה טבעי, ועם הזמן זה מסתדר. אבל ככל האפשר לתת לה להיות טבעית. אחת העצות הטובות ששמעתי לגבי זה, זה שפשוט תחשבו שאתם ישנים. איך אנחנו ישנים, נושנים כשאנחנו ישנים? פשוט להרפות. כמובן שלפעמים זה מאוד קשה, כמו שאמרתי קודם, בגלל שיש השתוללות וטרנס של מחשבות. אז כמו פיל פראי, לפעמים מדמים את זה לדבורה, שמזמזמת מפרח לפרח, או לקוף שמקפץ מענף לענף. אבל מה שחשוב לגבי זה, להבין שזה נורמלי. זה לא איזה בעיה, זה לא שמשהו לא בסדר עם המדיטציה. זה, אנחנו לומדים להכיר את עצמנו, וזה מאוד אנושי שיהיו מחשבות מסוגים שונים. אנחנו לא נלחמים במחשבות, אנחנו לא מנסים להפסיק את המחשבות. המחשבות הן לא תקלה או בעיה. אנחנו פשוט בוחרים, בכל פעם שגילינו שהמחשבות לקחו אותנו לכל מיני מקומות אחרים, להחזיר את הפנס הזה של תשומת הלב בחזרה, את אלומת האור בחזרה אל הנשימה, אבל המחשבות יכולות להמשיך איכשהו ברקע, כן? יחשבו את עצמם, אבל אנחנו לא חייבים להיות עבודים בתוכם. וזאת מלאכה או התמודדות שכולנו נדרשים אליה גם אחרי הרבה שנים. אולי זה נהיה פחות מאבק, אבל זה לא שנעלמות המחשבות. והחלק הזה דורש מידה מסוימת של נחישות, של מאמץ טוב כזה, מאמץ נכון, מאמץ, אפילו אפשר לקרוא לו מאמץ נלהב, של פעם אחר פעם להחזיר את עצמי אל הנשימה ולא להיכנע לסחף. ולזה יש ערך מאוד מאוד גדול. אבל באמת, בלי לשפוט את עצמכם, לא עשיתם שום דבר לא נכון בזה שחשבתם הרבה מחשבות, לא נכשלתם בשום דבר, אלא רק תחשבו על המאלף טוב הלב שמנסה לעזור לפיל, כן? אז הוא פשוט מתמיד, פעם אחר פעם, שוב ושוב, בצורה עניינית, עם שקט, בלי לכעוס, מחזיר את הפיל חזרה. ואנחנו פעם אחר פעם מחזירים את עצמנו חזרה לנשימה. יכול להיות גם ההפך, לפעמים דווקא מה שאנחנו חווים כשאנחנו מנסים לשים לב לנשימה, זה תודעה שוקעת, תודעה מנמנמת, אנחנו מרגישים אפשר להגיד בזבוז זמן מסוים, שוב, לא באשמת אף אחד, זה פשוט התנאים גרמו לכך שזה מה שקרה. אז ברגע שאתם מגלים שזה מה שקרה לכם, אז פשוט אפשר לקחת איזו נשימה עמוקה, אולי לארגן מחדש את התנוחה, להזדקף טיפה, ולחזור לנשימה ולהמשיך מאיפה שהפסקתם. אחד הכלים המאוד שימושיים שיכול לעזור ועוזר להרבה אנשים להישאר יותר מחוברים לנשימה זה כלי שנקרא תיוג מנטלי, תווית מנטלית, באנגלית קוראים לזה mental noting, ואפשר ככה ברקע, בשקט, ברכות, לומר בלב כל פעם שאני שואף, לומר לעצמי בלב שאיפה, וכל פעם שאני מושף לומר לעצמי בלב נשיפה. אם רוצים גם אפשר לשים לב במרווח הזה שנגמרת הנשיפה ועד שמתחילה השאיפה, זה מרווח שמועד לבריחה, והרבה מחשבות מתחילות להופיע שם. אז אפשר במרווח הזה לשים לב אולי לנגיעה של הגוף בכרית. אפשר לשים לומר גם בלב, נגיעה. כן, זה שאיפה, נשיפה, נגיעה. וכדאי להשתדל, אם אנחנו משתמשים בתווית המילולית, שהיא תהיה בתיאום עם התנועה או עם החוויה הגופנית. שהמילה תהיה באורך של, של התנועה של הנשימה הזאת. לפעמים נשמע בלב כמו שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה. התיוג המנטלי זה לא אנליזה, כן? אז הכוונה היא לא שנתחיל לנהל בעזרת המילים האלה כל מיני שיחות על עצמנו ועם עצמנו. כי זה כבר לא תרגול ויפאסנה, זה פשוט לחשוב, לחשוב על דברים, לנסות להבין דברים דרך חשיבה. אז פשוט תשימו לב שזה מה שקרה לכם, שהתיוג הפשוט הזה התחיל להפוך למשהו קצת יותר מורכב, ופשוט תרפו מזה ותחזרו לנשימה הפשוטה ולתיוג הפשוט. מילה אחת מספיקה, היא בסך הכל נועדה, זה כמו לשים חבל יותר עבה לפיל, כן? כי הוא ממש משתולל, אז צריך לקנות חבל יותר עבה, אז חומר יותר חזק. תיוג מחזק את החבל. אחר כך הבודה ממליץ גם שתוך כדי הנשימה, אם רוצים, אפשר גם לשים לב לחלקים אחרים בגוף, לשים לב שהנשימה מתרחשת בתור מרחב של, של גוף, אבל עדיין הנשימה היא במרכז. אז אפשר, אם רוצים, לפעמים להמשיך להיות בקשר בנשימה וגם להרגיש שיש מסביב גוף שיושב. לפעמים להיות רק עם הנשימה יכול להרגיש טיפה לחוץ או מצומצם או קלות, ואז ההיווכחות בזה שהנשימה נמצאת בתוך הקשר של גוף נותן תחושה שקצת יותר מרחב ויכול לעזור. הדבר האחרון שהבודה מדבר עליו שם בקשר עבודה עם הנשימה והגוף, זה הגישה. הגישה של כלילות, של ידידות כלפי עצמנו, לא לעשות את זה בצורה קשה כזאת ואכזרית. ויש מילה מאוד יפה שמסתובבת ככה בזמן האחרון, שנקראת kindfulness, וזה take off על mindfulness. אז תחשבו קצת על המיינדפולנס הזה כ-kindfulness, ולא לנסות ללחוץ, כן? לא צריך לתרגל עם שרירי לסת מנופחים ממאמץ. דווקא אנחנו מזמינים את הגוף ואת הנשימה להירגע בזמן שלהם, אבל פשוט להירגע. כי כל ההישגים וכל התוצאות וכל התובנות וכל השחרורים מתרחשים רק במרחב של פתיחות ורגיעה וקבלה, לא במרחב של מאמץ עם שרירי לסת מנופחים. יכול להיות תחרות עם אף אחד, אנחנו לא צריכים להשוות את עצמנו לאחרים, אם אלה אנחנו גם לא יכולים, כי אין לנו מושג מה קורה אצל אחרים. אין שום לוח זמנים, אין איזה הספק נדרש שאנחנו מורים לנפק בסוף השבוע, עם דוח למישהו שיעשה לנו ציון, זה לא בית ספר פה. אז לוח הזמנים היחיד הוא העובד, הזמן היחיד שקיים פה. אז ההמלצה שלי זה שתנסו לתת למדיטציה להיות סוג של חופשה, ולקחת כל פעם נשימה אחת. בכל רגע זה רק נשימה אחת שצריך לעבוד איתה, שאר הנשימות יבואו לבד בהמשך, אז כל פעם נשימה אחת, וכל פעם להתחיל מחדש, גם אם צריך להתחיל המון פעמים מחדש במהלך זמן של ישיבה אחת, אז זה מה שצריך. אז אנחנו מתחילים המון פעמים מחדש, ולאט לאט אנחנו מתחילים לראות שמתחיל להיבנות איזה מומנטום, איזה רצף של תשומת לב, שנהיה יותר יותר טבעי. כל פעם שאתם שמים לב שנהייתם קצת לחוצים ולוחצים ולוחצות, ועם איזו תודעה אמביציוזית, ועם מדמיינים שיש איזה תכף תכף אני משיג משהו, תכף תכף משהו הולך לקרות, אם אני רק יתכווץ יותר ויתאמץ יותר ויתרכז יותר ויראה יותר אז הגיע הדבר שאני חיכיתי לו, אבל אז אנחנו מתעוררים וקולטים שאנחנו בדיוק הולכים בכיוון ההפוך. אז רילקס, let go, וכל הדברים מגיעים כשאנחנו פשוט צומחים לתוך הרגע הזה, כמו איזה עלה שנושר לאט לאט מהמעץ. אז בזמן שנותר לנו, בואו נשב ונתרגל את הדברים האלה. אנשים שמרגישים שזה סוג של הפסקה בין ישיבה לישיבה, אבל האמת שזה תרגול בעל ערך עצום, שווה לפחות כמו הישיבה. הוא גם מאוד מאוד עוזר לרצף של בניית תשומת הלב, וגם להזרמת האנרגיה בגוף בין ישיבה לישיבה, זה מאוד קשה לשבת כל היום ולא לזוז. אז ההליכה מאזנת את האנרגיה בגוף. ואנחנו דרך תרגול בהליכה ממשיכים לבנות ולטפח ולחזק את היכולת שלנו להיות בתשומת לב, במיקוד, ברגע ההווה. אז אנחנו מתרגלים קשב בהליכה, כמובן מומלץ לעשות את זה בעיניים פקוחות, כדי שלא ניפול. את הידיים כדאי לשים איפשהו כדי שלא יתנפנפו לנו ככה באוויר, אז אפשר לשים מאחורי הגב או לפני הגב. אפשר גם לשים אותם בכיסים, למרות שזה מבחינה מסורתית זה נחשב למשהו כזה לא מכובד, אבל בדרך כלל זה מאחורי הגב ולפני הגוף. אז עכשיו יש שלושה דברים שצריך לקחת בחשבון או לחשוב עליהם כשאנחנו מתרגלים הליכה כדי להחליט איך לתרגל. אז הנושא הראשון זה איפה אני ממקד את תשומת הלב. בזמן ההליכה הנשימה הופכת להיות משהו קצת פחות זמין, ולכן מומלץ להתמקד דווקא בכפות הרגליים, כמו שאתמול מוסבר, או אז אפשר להחליט שזה מיקוד במקום מאוד קטן, בכפות הרגליים, אפשר להחליט שמתמקדים נגיד בכל הרגליים שהולכות, בכל אורך הרגליים, אפשר להחליט שמתמקדים בכל הגוף ההולך כיחידה אחת, וזה העוגן שלנו, זה האובייקט שאנחנו מתבוננים בו. אין פה משהו שהוא יותר טוב או פחות טוב, תבדקו איך זה ככה, איך זה ככה, איך זה ככה. זה נושא ראשון, איפה אני ממקד את תשומת הלב. נושא שני, או פרמטר השני, זה באיזה קצב אני הולך. אני בוחר לעצמי איזה סטריפ כזה של 10-20 מטר בצל, או בתוך איזה חדר, ואז אני יכול ללכת הלוך וחזור בקצב הליכה רגיל. אני גם יכול ללכת לאט, וגם אני יכול ללכת מאוד לאט, כמו שאתמול עלי דגימה. ושוב, גם כאן אין משהו שהוא נכון או לא נכון, כי בכל קצב שנלך, נלמד להכיר את עצמנו, גוף ותודעה, שאנחנו הולכים בקצב המסוים הזה. אז גם את זה שווה לחקור ולבדוק, וזה גם יכול להשתנות מתרגול לתרגול, ואפילו בתוך אותו סשן של הליכת מדיטציה, יכול להיות שנתחיל בקצב רגיל, ולאט לאט נרגיש שאנחנו נהיה יותר ויותר שקטים, ומשהו בנו ירצה להאט ולהאט, כדי לראות יותר פרטים. והפרמטר השלישי זה העניין הזה של האם אני משתמש בתיוג, כמו שהשתמשתי בנשימה, אני יכול לקחת את הכלי עזר הזה ולהשתמש בו גם בהליכה, פשוט לתייג, לשים תווית על התנועה של הרגליים של הגוף, ואם אני בוחר לעשות את זה, אז זה באמת משתנה לפי קצב ההליכה. אם אני הולך בהליכה בקצב יחסית רגיל, אז אולי אני פשוט אגיד לעצמי, הליכה, 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 כן, פשוט כל מה, אגיד לעצמי מה אני עושה. זה יכול להישמע קצת מוזר בהתחלה, יש אנשים שמרגישים כמו איזה רובוט או משהו, אבל לאט לאט מתחילים לראות את הערך של זה, ובמילא אף אחד לא יודע שאנחנו עושים את זה. אז אם אנחנו הולכים יותר לאט, אז אנחנו יכולים אולי לתייג לעצמנו ימין, שמאל, ימין, שמאל. כן? זה פשוט עוזר, זה, כשאני מתייג, אז זה עוזר מאוד למנוע מהמיינד, מהמחשבות, לברוח ולהיסחף. כי כשאני חושב ימין, שמאל, אז בזמן הזה אני לא חושב ארוחת צהריים, ארוחת ערב, ארוחת בוקר. כן? אני פשוט הולך. וזה יכול להיות אפילו עוד יותר מפורט. אני יכול, אם אני הולך ממש לאט, אני יכול לשים לב איך אני יכול להגיד לעצמי, הרמה, הזזה, הורדה, או אפילו אם רוצים, הולכים ממש לאט, אפשר להגיד לעצמי, עקב עולה, הרמה, הזזה, הורדה, דריכה. תבדקו ותדעו שיש לכם כלי כזה לכל קצב של הליכה. אז באמת זה, יש פה משהו של פלייפולנס, של להשתעשע ולבדוק אין פה נכון ולא נכון, יש פה מה מתאים ומועיל לי ברגע הזה, בתרגול הזה. ולאט לאט תראו שמתפתח לכם איזשהו סגנון או צורה שאתם מתאימה לכם. אם נודדות המחשבות, כי זה קורה גם כשהולכים, אז מומלץ מאוד כשהם מזהים שזה מה שקרה, שנסחפתי במחשבות, או אני עסוק פתאום בעצים, כן, או באנשים אחרים, או כל מיני דברים כאלה שהם לא ההליכה, אז מומלץ לעצור, קודם כל לעמוד, ולזהות שזה מה שקרה, כן? ואולי לתרגל כמה שניות של עמידה, גם עמידה זאת נוחה של מדיטציה, אז פשוט לעמוד, להרגיש שאני עומד, מתקפות הרגליים לגוף בקרקע, לזהות שעכשיו היו הרבה מחשבות, ואז שוב להתחיל מחדש להמשיך את ההליכה. ומאוד חשוב לא להפוך את ההליכה לאיזו שוטטות כללית כזאת של התרשמות מהמרחב, כן? זה תרגול, והוא דורש גם סוג של נחישות והתכוונות ומאמץ וניקוד. ומה שמאוד עוזר בעניין הזה זה העיניים, כן? כי כשהעיניים מתחילות להסתובב בכל מיני מקומות, אז המיינד הולך אחריהן. אז תשמרו את עצמכם דרך העיניים, זה כלי שמאוד מאוד עוזר. אז העיניים פשוט יכולות להיות מופנות כזה לקרקע שהולכת לפניי. אני לא צריך להסתכל על הרגליים, אגב. הרגליים יודעות ללכת גם בלי שאני אסתכל להם. אז זה די כואב בצוואר כשהולכים הרבה זמן עם מבט לתוך הרגליים. אז אי שם, קדימה, על הדשא. זהו. אז שיהיה לכם תרגול טוב בהליכה.